הרב בני לאו.
פרק ח' בדברי הימים ב' הוא פרק שלכאורה עוסק בעניינים של המדינה הגדולה שאותה בנה שלמה. וגם כאן בתוך הפרק הזה יש מצד אחד עיצוב דמות של שלמה שלם, וגם עוד צד שלא מוותרים אפילו ברגע הזה שעוסקים במדינה, בפוליטי, בכיבוש, בנחלות, בארץ הגדולה שלו, גם פה לא מוותרים על המקדש. אז שתי הערות לפרק שלנו. קודם כל, אנחנו עוסקים פה בכיבושים שלא שמענו עליהם. הפרק מתחיל בסיפור ששלמה קודם כל מקבל ערים מידי חירם. הערים אשר נתן חירם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל. מי שמגרד קצת בזיכרון אומר, רגע, אני זוכר דבר הפוך לגמרי. אני זוכר בספר מלכים א' פרק ט' ששלמה נתן לחירם 20 עיר בגליל תמורת עצי הארזים ועצי הברושים והזהב לכל חפצו. ושם מה שקרה בספר מלכים המתואר הוא שחירם לקח את הערים האלה, ראה אותם וקרא להם ארץ כבול. ארץ כבול, כנראה משהו בצפון הארץ, והוא לא הסכים לקחת אותם, הם היו נראים לו כשטחים לא טובים לחקלאות, לא טובים לגידולים שהוא רצה, ופתאום פה מספרים לנו את סיפור ההפך, פתאום מספרים לנו פה, הערים אשר נתן חירם לשלמה, בנה שלמה אותם, מי נתן למי? אז כמובן אפשר לומר מה שרגילים לומר בדברי הימים, שאנחנו מספרים סיפור ששלמה הוא לא נותן ארץ לחירם. הרי זה כאילו אנחנו אומרים דברים נוראים על שלמה, אנחנו אומרים ששלמה מוותר על חלקי ארץ ישראל, זה דבר שבלתי אפשרי לומר. אז מה עושים הפרשנים פה? פרשנים רוצים לומר שאותם 20 ערים שנתן שלמה לחירם, שחירם לא הסכים לקבל, אז אומר הרד"ק, היה פה חילופי שטחים. אני מצטט, כי חירם נתן לשלמה 20 עיר בארצו, ושלמה גם כן נתן לחירם 20 עיר בארץ הגליל. וזה לחזק הברית ביניהם. וזכר, אומר הרד"ק, בזה הספר, כוונה היא לספר מלכים, מה שנתן שלמה לחירם. וזכר בדברי הימים מה שנתן חירם לשלמה. זאת אומרת, בעצם מבקש לומר לנו הרד"ק שיש פה איזשהו הסכם בין מדינות, כל אחד מחזיר, כל אחד נותן איזשהו שטח אדמה זה לזה, וחירם אחר כך לא רצה את האדמות שלו, זה כבר בעיה אחרת, אבל שלמה מקבל ערים מחירם ובונה אותם ומושיב שם את בני ישראל. זאת כמובן איזושהי השתדלות פרשנית לעשות שלום בין שני הספרים. עוד דוגמה, אנחנו יכולים מיד עכשיו, הפסוק הבא, וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה. חמת צובה, מקום שאנחנו לא מוצאים אותו כמו שהוא ממש בתנך, כשהוא הולך לחמת צובה, אז אנחנו נזכרים במלחמותיו של דוד, בכיבושי דוד בצפון, יש שם ארם צובה ויש את חמת, זה שתי ערים שונות. כתוב בספר שמואל ב', ויח דוד את הדד עזר מלך צובה חמתה. מלך צובה חמתה, אז כנראה מדובר על משהו מאוד מאוד צפוני, אולי באמת באזור של תדמור שעוד מעט נדבר עליה, אולי הכוונה היא לחמת רבה, כלומר קשה פה לדעת מבחינה גיאוגרפית, חוקרי ההיסטוריה הגיאוגרפית דנים על הדבר הזה, אבל מה אנחנו זוכרים מהמלחמות בצפון? אנחנו זוכרים שלדוד היו את האויבים בארם צובה, והיה שם מלך תוהו שהיה איש המלחמות של הדד עזר מלך צובה, והוא עשה את השלום עם דוד. אז מסתבר כאן, אם אני קורא נכון את מה שכתוב, שלמה שעושה מלחמה עם חמת צובה בעצם כנראה מגיב אל מרידה שמרדו המלכים צפוניים בדוד, או אחרי מות דוד בשלמה. ופתאום מתברר ששלמה עושה מלחמה, דבר שלא שמענו עליו, על המלחמה הזאת בספר מלכים, כובש אותם, הולך ומחזיק עליה, כלומר עד שהוא כובש אותה הוא לוחם עליה, ואז הוא משיב את גבול ישראל, וזה אולי הדבר העיקרי. הוא משיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. נכון, יש לנו פה גם את הצפון וגם את הדרום בהמשך, שמתארים את המדינה הגדולה שבונה שלמה. בעצם מה שמבקש בעל דברי הימים לומר לנו, ששלמה מצליח לייצר תנועה של מדינה, של איזושהי ממלכה, שגבולותיה כגבולות ההבטחה הגדולים של אברהם אבינו, ההבטחות הגדולות ביותר, שאף פעם במקום אחר לא מומשו. אנחנו שומעים בסוף התנ"ך, בימי ירובעם בן יואש, ירובעם השני, שהוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, ככה במלכים ב' פרק י' ד', וכנראה זה רומז לאותו דבר, שמימי שלמה הממלכה הגדולה הזאת הייתה מיוחסת אל שטח יהודה, לשטח ישראל. אז זאת היא רק ככה דוגמה לפתיחה על תיאור של שלמה האימפרטור הגדול, דבר שאנחנו ידענו עליו במלכים, אבל לא על הדברים האלה, לא ידענו עליו, לא לגבי הנושא של הערים שהוא קיבל מחירם, ולא על המלחמה שהוא עשה בחמת צובה. ואז ממשיכים מתארים לנו איך הוא בונה תדמור במדבר. תדמור זה ממש כבר מדינה שנמצאת בה, אולי באיזושהי נקודה של 200 קילומטר צפונית מדמשק, צפון מזרחית, סוג של נווה מדבר, והוא בונה את בית חורון עליון ואת בית חורון תחתון. מספרים לנו פה דברים שאפשר להשוות לספר מלכים, שונה ודומה, שונה למשל גזר לא מופיע פה, ובית חורון עליון לא מופיע שם, וכן הלאה וכן הלאה. הסך הכל שמבקש לומר לנו הפרק הזה, שלמה בונה ממלכה. כל חשק שלמה, מה שהוא רוצה הוא בונה, הכסף הרי לא שווה כלום, הוא עושה כל מה שהוא רוצה, יש לו עובדים בלי סוף, העובדים שלו הם העובדים הזרים, יש לנו פה תיאור של העובדים הזרים, עובדי המס שלו זה כל המיעוטים שהיו בתוך הממלכה הישראלית של מדינת דוד ושלמה, כל אלה עובדים אצלו, מבני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלכתו, כי הם אנשי מלחמה. אנחנו זוכרים הרי בספר מלכים שמתארים לנו את המילואים שעשו הישראלים, נכון? שהם עבדו הרבה הרבה חודשים, הם היו לוקחים חודש בארצם, חודש בלבנון, וככה מתחלפים כל הזמן, שני חודשים בבית, חודש בלבנון, אבל הם היו אנשי מלחמה, הם היו אנשים מגויסים מתוך העם, הם לא היו עבדים. כאן מתואר לנו ממש שלטון, ששלמה לוקח את כל המיעוטים, אלה שהם לא מבני ישראל, הם הופכים להיות עבדיו, זאת אומרת הם עובדים, עובדי מדינה. אני יכול לשער שהוא נתן להם את כל צורכיהם, זאת אומרת הוא התנהל איתם כדיני עבד כנעני, אבל בהחלט שורה שלמה של עבדים שעובדים לשלמה את כל העבודות שהיה צריך לשגרה של עבודת המדינה. חוץ מזה מספר לנו הכתוב על בת שלמה, על בת פרעה, ובזה רק נציץ ונראה. בת פרעה הרי זה סיפור כל כך גדול בתוך ספר מלכים, היא מוזכרת כמה וכמה וכמה פעמים בת פרעה, וכל פעם שהיא מוזכרת זה מעורר הרבה הרבה רעש. קודם כל בתחילת ספר מלכים א', והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו. אחר כך כשהוא בונה את הבניין, בית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה, בית ענק. אחרי זה כשמספרים לנו על כיבוש גזר, פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר ויתנה שילוחים לביתו. בניין ירושלים, אומר לנו ספר מלכים, בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו, המילו מין גשר כזה שמחברת, שלבת פרעה יהיה נוח ללכת. כל זה כמעט לא כתוב אצלנו. אצלנו כתוב משהו אחר. את בת פרעה העלה שלמה, אני קורא בפסוק י' א', את בת פרעה העלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה. למה? אם אתה שואל את ספר מלכים, כי זה הממלכה, זה הבירה, היא נמצאת, היא האישה הנבחרת. אבל אצלנו משהו אחר, כי אמר, לא תשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל, כי קודש המה אשר בא עליהם ארון השם. איזו תשובה דתית. פתאום אנחנו שומעים שהסיבה שבת פרעה לא נשארת איפה שהיא הייתה בעיר דוד, בגלל שקודש המה, מי זה קודש המה? מה הסיבה שהיא לא באה? קודש לא תשב האישה שקדית, היא לא יכולה להישאר במקום שבו הפכנו את עיר דוד להיות המקום של משכן אהרון. אבל הרי אנחנו יודעים שהאהרון עצמו עלה מעיר דוד לירושלים. את הדבר הזה לא מפענח הכתוב שלנו, שלנו, הפרשנים נאלצים לתת הרבה הרבה תשובה לדבר הזה, איך זה מסתדר עם הכתוב בספר מלכים. למשל, אומר הרד"ק, כל המבנים שבנה דוד בעיר דוד נתקדשו בזכות אהרון. זאת אומרת, הקדושה שלהם נשארה קדושת עולמים. ככה גם המיוחס לרשי שאומר אצלנו, כי קודש הם כל העיר וכל הבתים. זאת אומרת, ירושלים לא ירושלים של המקדש, לא ירושלים של גורן ערבנה יבוסי, אלא עיר, כל העיר וכל הבתים הופך להיות סוג של קודש, ולכן צריך לשנע את בת פרעו משם, בגלל שהיא לא יכולה להישאר בעיר שהיא, אם תרצו, מקדש מלך, היא המקום של מלכו של עולם, ולכן צריך להזיז את בת פרעו לכבודה של העיר. זה כמובן היפוך גמור ממעמדה של בת פרעו של ספר מלכים. אז זה כמובן חלק מהסרטוט הדוגמה או הדמות הזאת של שלמה, שלא יהיה מוכתם, הדמות הזאת לא תהיה מוכתמת בחטאים של לקיחת בת פרעו, כמו למשל שאנחנו לא נמצא פה בפרק או בפרק אחר שום דבר מהסיפורים של חטאי שלמה, מכל הנשים הנוכריות שהוא לקח והחטיאו אותו. בספר נחמיה זה כן יהיה כתוב, בספר מלכים זה כמובן יהיה כתוב, המרד שיבוא עוד מעט על ירובעם, שהוא קשור לדבר הזה, למילו שבנה שלמה בעקבות בת פרעו, גם זה לא יהיה כתוב פה. שלמה דמות שלמה, שלמה דמות שאנחנו בונים אותה לזיכרון של ימי בית שני, בונים אותה כדמות שלמה שאין בה שום דבר שיכול להרער על שלמותה.